בארץ. יש מקום כאן לגויים שיחיו כאן בצורה פרטית, בסידור של דרך תושב, יכולים להיות כאן, אבל בתור ריבונות אי אפשר. קצת בשולחן ערוך, הרי הרי יהודה בחור בנן, קוריאה. הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היה הרי, ירושלים שלמה וקוריאה. מה הגדר של הרי יהודה בחור בנן? מה זה חור בנן? שיטות, יפה. בדרך כלל אפשר לחשוב חורבן, הכוונה אם יש כאן הרבה חורבות, לא נכנסים לחורבן, זה חורבן. זה לא חורבן. חורבן בהלכה, הכוונה אם יש כאן שלטון של גויים ולא שלטון של ישראל, זה נקרא חורבן. לפי זה על, על ג'נין ועל טול כרם, מקומות שהם נמצאים בשליטת ישראל, מבינים לו, אבל בוודאי שמקומות שהם נמצאים בשליטת ישראל, אז בוודאי לא צריך לקרוא, למרות שבתים שם מלאים ערבים. אבל אם יש מקום שהוא בשליטה של גויים, בארץ ישראל, זה נקרא חורבן. מישהו שאל, כשנכנסנו לכאן, אם עכשיו צריך לקרוא, כשנכנסים ליריחו, כי זה לא בשליטה של ישראל, יש בחוץ דגל אש"ף. וזה, השאלה אם זה נקרא חורבן. בפועל לא מצאנו שקוראים, היה תקופה, מיד אחרי הסכם אוסלו, שכן הרבנים אמרו לתנועה, עכשיו בפועל לא קוראים מהסיבה שכשצה"ל, לפי הידוע לנו, כשצה"ל צריך שהוא נכנס. הנכנס והוא לא מתחשב בנהל. עכשיו זה ביקור שהוא מתואם ומקושר עם המחבלים עם הנשקים, אז זה בתיאום איתם, אבל כשצריכים להיכנס באמצע הלילה ולקרות מבוקשים, אז צה"ל לא מודיע להם, אנחנו נכנסים, אפשר להיכנס, הם מרשים לנו, נכנסים. מה שלא עושים ככה לירדן, לפחות עוד לפני השטח. זה סימן שירדן לא ברשותנו כאן, זה רשות שלהם, אבל אנחנו לא יצאנו מכאן. ולכן אנחנו נשתדל שגם ההלכה תקבע מציאות כמו בהרבה דברים, אבל לא נגדיר איזה חורבן, כדי שבעזרת השם זה לא יהיה חורבן. אז זה גם בהלכות בין הנצרים. הרב ראשון חיים ברחו בה, זה מקום שעם ישראל לא שולט בארץ ישראל. כמו יחס בקיש לאישה, הוא שייך לה, היא שייכת לו, לא. אין לו מקום לריבונות של זרים. זה היחס התקין בארץ ישראל, ככה צריך להיות. נחזור אליהם. לפי הראשרים, שהוא ראה את ארץ ישראל לא בתור ערך עצמי, שיש לעם ישראל, לגאולה של עם ישראל ולתיקון העולם, אלא בתור דבר רצוני. אחרי שניתן לסיים, נתקן את כל העולם, נבוא לך. כנגד זה מכונות הפסקאות האלה, הוא מוצא בפני. רק עוד כך, על איזה התרחקות מהתרת הרזים, כלומר מתורת הספרות, מה ההתרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת? כלומר, לא דרך תורת הספרות, אם ננסה להבין מה זה ארץ ישראל, אז לא מבינים. אפשר להגיד שזה בשביל ובשביל ובשביל, אבל זה לא סיבה אמיתית, בשביל מה נגיד. התרת הרזים, דרך המקובלים, חיים בתוכם אנשים כאלה שהם מבינים, הם חיים את זה, לא רק בזה, הם חיים את זה, וזה משפיע עליהם. הרב מנתח כאן שהסיבה של הרשעריר, כמו שכמה רבנים מגרמניה, הסיבה הייתה בגלל שהתנגדו לתורת הקבלה. יש ביטוי של הרשעריר שהוא אמר, אין לי עסק עם כלים שבורים. יש בצחיים של אריזה, פה זה בעיר רבה, בעיר עוד, על שמירת הכלים. ביטוי שנמצא, ביטוי קבלי. והרשעריר שאמר, אין לנו עסק עם כלים שבורים, וזה לא מעניין אותי תורת הסוד. לפעמים ביטויים של אנשים כאלה, אנחנו, מה מועילה תורת הסוד בשביל מה קבלה? אנחנו נגלה אותו, נסדר לך את החיים. איפה צריך לסדר את השולחן, מה לאכול, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, איך צריך להתנהל בשבת, מה מצווה, מה מה, זהו. חוץ מזה, מה יש כל מיני עולמות וכל מיני ספירות, מה זה מעניין, מה זה נותן לנו. אז הרב מנתח שההתרחקות מהתורת הרבים, ההכרה של ארץ ישראל בצורה גלויה, אנחנו לא מבינים בשביל מה. בתורת הסוד דברים נראים אחרת לגמרי. אין הבדלים הברתיים, שבתורת הנגלה, ריבונו של עולם נמצא בשמיים, אתה נמצא פה, ואנחנו צריכים לעשות את רצונו, אנחנו צריכים להיות צייתנים, ככה יכול להיות בתורת הנגלה. צריך לשמור את ההלכות שלו, לקיים את החוקים שלו, ואז אנחנו נהיה בסדר. הוא ישמח, אבל אנחנו נהיה בסדר בתורת הנגלה. כמו אתה נסתר, לא משאיר את דבר אחד בחוץ. לית אתר תלוי מיני, גם לית מחשבה תפי שדה, ואין דבר שיהיה מחוץ לריבונו של עולם. כלומר, להכל ריבונו של עולם יש עסק, גם לחיי הקודש וגם לחיי החול, גם לחומר וגם לרוח, גם להלכה, אבל גם לשאיפות ולרצונות שלך. גם את צריכה לראות מדינה, את צריכה לראות חברה, אין דבר שיצא לבחוץ. עכשיו נמצא של הכל גם יש הלכות, אבל לפני הרבה, נמצא לתבילות שלך, נמצא לשאיפות שלך. כלומר, בסוד יש עסק עם הכל, השם נמצא בהכל ומשגיח בהכל, ולהכל יש שייכות, אין שום דבר שהוא יוצא לבחוץ. הרב כותב ככה, ויש הרחקות מהתורת הרזים, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתמכרות אל סוד השם, אז זה כבר שלב שני, והרחקות זה אדם שהוא לא לומד. הוא אומר, לא אכפת לי, לא יודע, לא מבין לזה. התמכרות זה כמו נוכרי, הוא כבר יהיה נגד זה. אז זה הגיע לתות משם. על ידי ההתמכרות אל סוד השם, לעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים, לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא, יש פעם רב אחד שאלו אותו, מה אתה אומר? האם מדינת ישראל זה גאולה או לא גאולה? אמר אותו רב, גאולה או לא גאולה, אני לא יודע. בכל אופן, זה לא עומד במרכז ההכרה שלי. ככה אמר אותו רב. זה תרגום חופשי. מה שמעניין את ריבונו של עולם, לא מעניין אותי. אותי מעניין יותר להעביר סוגיה בעיון, לסיים עוד מסכת בקיום, זה חשוב לי. יש לי איזה רמב"ם שצריך לדרץ אותו, זה אכפת לי. אבל אם ריבונו של עולם עכשיו גואל את עם ישראל, פעם שאלתי גם בחור בישיבה, אמר לי, מה נפקא מינה אם אנחנו נמצאים בגאולה? להגיד על אלה ביום עצמו, עם ברכה, בלי ברכה? טוב, כן, זה נפקא מינה. זה ברכה פעם אחת בשנה. באיזה מציאות אתה חי, באיזה דור אתה חי, צריך לבחור עכשיו. יש כאלה שזה לא בעניין שלהם, פה עסוק בלימוד סוגיות, ולא אכפת ממה שקורה. אפשר שהארץ עכשיו נמסר בלי בזרים, או שנעשים דברים חמורים כאלה ואחרים, או גם להפך. שזוכים לבנות את ארץ ישראל, ולא אכפת, לא אומרים שסדר לא כזה רגיל. וזה בגלל של חולשה, לא של גבורה. גם גיבור, זה מאוד מחובר למה שקורה בעם ישראל, למה שקורה במציאות. הרטה הצבא ניתן לזה ראייה מאוד ברורה. לדברים תפלים שאינם נכנסים בו בקדש שנה. תשאל את הנדה, תגיד, לא אכפת לך מישהו בארץ? מה יגיד לך? תשאל את זה רב, חשוב. אני לא עוסק לא קשור לתורת עשרה. לא אכפת לך מישהו לארץ ישראל? אני אגיד לך, זה חשוב, אבל יש עוד הרבה מצוות. מצוות תלמוד תורה גם, נכון, שכולי הישיבה לארץ ישראל נגד כל המצוות, אבל גם תלמוד תורה כנגד כולם. אז זה חשוב, מה אתם כל כך, יש ביטול חרדי כזה? זה היה עכשיו לפני כמה חודשים, כניסה של הבית היהודי לממשלה, והחרדים היו בחוץ, אז התחילו מסע ומתן, אלה אמרו לאלה, בוא נעשה עסק, אנחנו נשמור לכם על ארץ ישראל, אתם תשמרו לנו על עולם התורה. כאילו אנחנו עושים איזה מסע ומתן של מצוות. אתה, אני אצלח את המצווה הזאת, אני אדוק, אתה את היד, אני את הרגל, ביחד נעשה איזה סלט ירקות. הבנה מאוד מאוד קטנה. אנחנו, סתם, אנחנו דבוקים על איזה מצווה, לישיבת ארץ ישראל, יש לנו איזה ג'וק לתקיפות הסרוגות, לציונות הדתית, אנחנו הולכים אחרי זה, זה מה שמדהים אותם. לא כך, ארץ ישראל זה בסיס להבין גם לתורה. אתה צריך להבין דברים בצורה נכונה. מה שחזר אמרו בגמרא בחגיגה, כיוון שגם ישראל ממקומה, אין לך ביטול תורה גדול דיבר. תורה בארץ ישראל גם התורה היא חסר. התורה נקראת עץ חיים, עץ חיים למחזיקים בה. בארץ ישראל ניתן ארץ אחת. ואם יש תורה בלי ארץ ישראל, כמו שיש לך עץ בלי אדמה. עץ בלי אדמה, אפילו אם הוא עץ שמן וגדול, והכרת אותו יכול להחזיק איזו תקופה, חודשים, קצת שנים, אולי יישאר עדיין מלבלב, בסוף הוא מתייבש. ובוודאי שהוא לא צריך ליצור יצירות חדשות. ככה התורה כשהיא בחוץ לארץ, התורה לא מתפתחת. אבל מסוכן בהסברים של מה שהיה קודם, בביאורים, בביאורי ביאורים, אבל אין פיתוח, אין יצירה חדשה בתורה, בגלל שהתורה לא בארץ ישראל. לכן גם התורה צריכה להינתן מחדש בארץ ישראל, גם יש במה מיוחד שהיא נקרא תורת ארץ ישראל, ואיך התורה צומחת מכאן, על מה המבט שלה, מה הדרך לימוד שלה, זה נושא גדול מאוד שאנחנו צריכים לבוא בפתחה. תקופה שהעברנו כאן שיעורים על זה, תורת ארץ ישראל. טוב. אז שאר הבנים, אתה מתנגד, זה יגיד, אני לא מתנגד, אבל יש עוד הרבה דברים חשובים. רב אחד יגיד בית מקדש, רב אחד יגיד חלק בציצית, רב אחר, חבר התבדח איתי, אמר לי איזה רב, יתפוס עכשיו, יגיד, פטר חמור, פטר חמור, זו המצווה הכי חשובה, לגלות את הקדושה של החומר, בחמור, ככה אנחנו ניגע. אז כל אחד תופס את המצווה. עכשיו אותו, מה אתה אומר על זה? לא, זה חשוב, אבל תראה, יש עוד דברים, יש לחצי, יש לך עד מצווה, אתה יודע. אז הרב ככה מתבטא, לעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהים, כי בחר השם בציון, כי בא למושב לו, פה יושב כי ביטייה. רצון השם נמצא כאן, בארץ ישראל, נקראת ארץ החיים, כאן רצון השם. ואצלו זה צדדי, לא אכפת לו. ודברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. זה נמצא, אבל זה לא מרכז החיים שלו. וממילא, יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצא תרחן מצד עצמותה. מה אכפת לנו? אתה יודע כמה אפשר לשוטף ונבר נוסע? בחוץ לארץ, אני מבין נכון. לא בארץ ישראל. קודם כל, המהגורה הראשונה הייתה באנגלית, ועכשיו מתרגמים לעברית. הנה זה הגיעו לה, יושבים צוות תלמידי חכמים בחוץ לארץ, אולי בברוקלין. אפשר לקרוא לזה עיר התורה והחסידות. תשמעי, יש שם כשרות, כשרות מהודרת אפילו, בכל ארץ ישראל בחורות, תורות כתובים בעברית וביידיש, ויש הרבה מקוואות. ובכשרות, בצניעות, בשבת כהלכה, הכל מצוין, מה חסר לנו? בשביל מה ארץ ישראל? בשביל מה? מה, יש לך מצוות הדעות בארץ? זה מה שמפריע לך, פאה וזה, מה, אתה גם קיים אותה? אז בבית מקדש חסר, נכון? מה חסר? קורבנות, בסדר. אונס, רחמנא ליצלן, בעזרת השם יבוא משיח, שנזכה, בעזרת השם נזכה, ומסיימים בסוף, ואז אומרים, וכן ירצו ולומר, אמן, בנים את המקדש, וזה יהיה בסדר, בינתיים. בינתיים לא אומר לנו. תשעה באב יש יום אחד בשנה שאנחנו יושבים ולומדים להם להגיד, אוי, מה היה לנו, וכן, שגם קצת בוכים, אז מכניס לאווירה, להרגיש את המחסר, אבל באמת, באמת, מחסר. באמת לא חסר. הביטוי כאן מחריף, הגלות, מוצא את יחד מצד עצמותה. באמת, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, לא רע לנו. הלא רע לנו את זה נסימה שאנחנו מיוצגים. כתב המגיד לבית הספר, שכינה מגדליה ואמרה, אם הייתם מבינים מה הצער שאני מצטער, לא הייתה בצחוק עולה מתנתן לי כאן. איך אפשר לשמוח? תודה עכשיו גם בתקומת מדינת ישראל עד עכשיו. כן, קצת אפשר, רב אחד אמר לי שעכשיו הגענו כבר לשלב של אז אם בלי שחוק פינו, יכול להיות שכבר הגענו לשלב הזה. יש לקיש לא מילה שחוק פין, מה לעשות שומע מרבי יוחנן רבי, כבר הגענו לשלב, התחלנו להגיע לשלב הזה. כשאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, גויים מתייחסים למדינת ישראל, כבר מותר להתחיל עם בלות שחוק פינו בעולם הזה. אנחנו כבר חלק בהערה של ימות המשיח. אפשר, אנחנו כבר נמצאים חלק מזה. מתקדמים לזה. אדם חווה את זה, גם כשהציבור בצער, וגם כשהציבור בשמחה, גם כשריבונו של עולם. שמעתי פעם, הרדו לי דודקבי, שרים בחודש אלול, המלך בשדה, המלך בשדה, אבל למה המלך בשדה? מה עושה בשדה? המלך בדרך כלל צריך להיות בארמון. נשרפו לו את הבית. איך בחודש אלול הגיע לשדה? בחודש אלול תשעדה, שרפו לו את הבית. אנחנו מגילים ליד אחרי תשעדה, בין הזמנים עכשיו יוצאים, מתיינים, יש צער מאוד, אנחנו חווים את הצער הזה, מתחברים. הצער הזה, האם יש, לריבונו של עולם, יש לו עם שנמצא בארץ ומבלה את שמו בעולם, והעם הזה מתנהל כמו שצריך, הולך בדרך השם, ומדינת ישראל מלאה תורה, מלאה קודש, מלאה אור, מלאה אהבה, מלאה צדק, או שלא. אם זה חסר, אנחנו נמצאים בצער. כל שכן, אפילו אם אין כאן עם ישראל, יש כאן שלטון אוטומני, או שלטון טורקי, או שלטון אנגלי, אז המצב הרבה יותר קשה. אנחנו בשלבים באמצע. הגלות מוצאת לכם מצד התמותה. המסביר, כי למשיג, גם צריך את התורה מסוף, כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא נחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ, בממלכה, בכל תוכני האומה ובניינה. הדגש כאן זה על המילה יסודי. חסר לו. חסר. אין בית מקדש של מלך, צריך מצווה למנות מלך. מצווה להכין בראש של המלך. גם יש מצווה של שעטנז, יש מצווה של שילוח הכל, יש הרבה מצוות. בסדר. גם חסר. אבל זה לא חסר בתור דבר יסודי. החיים זה לא מרכז אחר. בחסרון הארץ והממלכה, ובכן האומה בבניין. דרך אגב, מכאן מקור, לפעמים שואלים למה ארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל? כאן הרב כותב, הוא כותב בחסרון הארץ והממלכה, ובכן האומה בבניין. כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל, לא הכוונה דווקא, חובה לתפוס את השטח שם ולאבד אותו, שיהיה לי איזה שני, יהיה לי כמה עיזים, ויהיה לי כמה דקלים, וזה יישוב הארץ, וזה שכל מיני את כל המצב. לא הכוונה רק במובן לארץ ישראל, זה מילת חוב. ארץ ישראל הכוונה, עם ישראל חוזר לחיות בתור עם. עם ישראל חוזר לחיות בתור עם רק בארץ ישראל. למשל במגילת אסתר, שהייתה בפרס, שם אין שם ישראל לא מוזכר, אפילו לא פעם אחת. במקום זה מה נמצא? יהודי, אלא יהודי ככתבה בראשונה. הביטוי יהודי זה ביטוי שהגיע ממגילת אסתר, מהגלות. במצב הזה אנחנו נקראים ישראל, לפי זה ארץ ישראל, פעם הרב לוינגר שמעתי, אמר ש... בן נוער רוצים לעשות איזה פרסום, כתבו ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. מסתכל אליהם, אמר להם, יש כאן שלוש מילים מיותרות. הייתם צריכים לכתוב ארץ ישראל? לא. כמו ארץ צרפת שייכת לצרפתית. ארץ ישראל, זה השאלה. כשאומרים ארץ ישראל, הכוונה שעם ישראל יקום על הרגליים. כל עם ישראל לכל ארץ ישראל. כמו שנחזור כולנו לכאן, נחזור גם בממד הפיזי, קודם כל, לכל מרחבי הארץ. לעבר הירדן הערבי כולו, וגם לעבר הירדן המזרחי. וכל חלקי עם ישראל, קיבוץ גלויות מלא, כולם עולים אחד, גם כמו בצורה שלנו. גם לתוכני הרוח, גם לתרבות ישראלית, גם ליחס לאומות העולם. לאט לאט מתפתחים עם כל ההכרות. יחס לסרטים, יחס למוזיקה, יחס לאומנות, יחס למדעי החול, יחס למדעי המדינה. כל זה צריך להתפתח. הרב כותב זה כאן בשורה אחת. שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה. וכל תוכני האומה בבניינה. אומה בבניינה צריכה הכל, צריכה גם שירותי ביוב, וצריכה מזכירות, וצריכה פועלים, וצריכה בנאים, וצריכה סופרים, וצריכה רופאים, וצריכה בעלי מקולות, וצריכה עסקנים, וצריכה ספנים, וסוללת פגישים, צריך הכל. זה לא יכול להתנהג, וצריכה גם באינשים. אבל זה לא רק באינשים, זה יכול להיות גם בגולה. כאן צריך להקים חברה. אז צריך להבין את זה, הרבה צמצויים יש אנשים, אני חושב שהנקודה הזאת חסרה. אז שיותר מבינים שאנחנו הולכים להקים גרעינים תורניים. בחולון, נתניה, בקריית אונו, ברמת השרון, הולכים להגיד, ואתם, נער הגמרות, עולים גוזמבות, עולים לאיזה גבעה עם איזה. מצד האמת, לא צריכה להיות שום מחלוקת. מצדים באמת על מה אתם מדברים ועל מה אתם מדברים. אם לא מבינים, אז הנוער שהזכר הנוער למען ארץ ישראל, צוחק על המדענים התורנים, אומר להם, אתם עושים עבודה של עבודה סוציאלית בלשכת הסעד, ועוזרים שם לקשישים ומחכים לצורכי מזון, נו, זה הבשורה שלכם. בשביל זה למדתם 10 שנים בישיבה, לעשות מכון בר מצווה, ככה אתה לעשות את זה במשכנית. ולמד ילד לקרוא בתורה ולעלות אותו לתורה, וזה מסובך. והגרנים התורנים צוחקים עליהם, אומרים, נו, אתה עולה עם עז וגמה לאיזה גבעה, וחושב שככה אתה מעצבן את רובה, אז אתה עושה משחק עם ילדים יותר. מצד האמת, זה לא קטן וזה לא קטן. זה מסכם בצורה גדולה. ארץ ישראל זה שם קוד, במה? להחזיר את עם ישראל, להעמיד אותו על הרגליים. וזה כולל את הכל, זה כולל גם את הרובד הפיזי, קודם כל להתיישב בכל ארץ ישראל, גם פה, גם ביריחו, וגם בטולקריה, וגם בג'נין, וגם בכל מרחבים כאן, בכל ארץ ישראל, וגם חזרה של עם ישראל לעצמו, לתרבות שלו, לשאיפות שלו, שאיפה לנבואה, שאיפה לרוח קודש, חזרה של כהנים, חזרה של סנהדרין, של משפט עברי, של צורה ישראלית. אז זה לא סותר, אם אלה יבינו את זה, ואלה יבינו את זה, נבין שאנחנו עושים ביחד עבודה משותפת, בשביל לזרוק, בואו רוצה אחד על השם, אנחנו לא צריכים. אז אני נמצא כאן בשורה אחת. רציתי לשים את הדגש הזה. לא צריך שום דבר יסודי בחסרון הארץ, למה נכון? בכל תוכני האומה במניין. ליסוד ציפיית הישועה, הוא אצלו, אצל האדם הזה שלא, שמתנכר ליסוד השם, ליסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. וזה בעצמו הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה המעטת הלשד כזאת. שואל אותו, כולם למדו גמרא מסכת שבת, שש שאלות שואלים את האדם, שאלה רביעית, ציפית לישועה, ציפית לישועה? כן, חלק מהחובות הדתיות שלי, צריך להניח תפילין, צריך לאכול כשר, צריך לצפות לישועה. כי לישועתך קיווינו כל היום, בסידורים הספרדים כתוב, יכוון לצפות לישועה באמת. אני כל פעם שהגעתי לסידור שם, הבנתי לצפות לישועה באמת. טוב, יופי שזה בסדר גמור, בפועל ביום יום, מה הציפיות שלי? בוא נדבר בגובה העיניים. הציפיות שלי, יש לי ציפייה לסיים ש"ס. מאוד, כל הכבוד. יש לי ציפייה להתחתן. מצוין. יש לי שאיפה שתהיה לי פרנסה מסודרת, אני רוצה שיהיה לי תואר באוניברסיטה. וזה. יש לי שאיפה להקים בית, אני רוצה שיהיה לי אוטו, אוטו לא טרנטלה של מתנחלים, אני רוצה שיהיה לי אוטו טוב. יופי, יש לך עוד ציפייה? עוד שאיפות? כן, אני רוצה גם שלחברים שלי יהיה טוב, ואני רוצה, עוד ציפיות, אני רוצה שיהיה לי מכולת, או שאני אפתח איזה עסק. יופי, זה הציפיות שלך? כן, ואחרי זה שאני גם אעשה רבנות. זה שאיפה חשובה, אני תהיה רב? כן, ואחרי רבנות מה תעשה? אני אגמד דיינות. יש לך עוד שאיפות? כן, אחרי זה אני אעביר שיעורים. ומה עם ציפייה לישועה? חלק מזה, חלק מזה, איפה זה, איזה חלק? אז הרב כותב, יסוד ציפיית לישועה אצלו, כמו ענף, צדדי, נכון, הגלות מוצאת אחד מצד הצדקה. במצב השני, האדם יכול להרגיש, לא אכפת לו לא מלימוד ש"ס ולא מלימוד רבנות, ודאי שצריך ללמוד ש"ס וללמוד הלכה וללמוד תנ"ך, צריך ללמוד הכל, אבל גאולה של עם ישראל נקראת לפתחנו, אנחנו נמצאים כאן, אפשר, אם אכפת לנו ממה שקורה, אנחנו לא. ולכן זה הביקורת הקשה של הרב על בעלי השיטה הזאת, שציפיית הישועה אצלו כמו ענף צדיק, וחשוב, אדם חשוב, במקום המונח, בסופו של דבר יש לנו דברים יותר חשובים. לעומת, אם שואלים את האדם, ציפית לישועה, זאת אומרת, אתה חי על זה אתה שואף, זה השאיפות שלך, על זה אתה קם בוקר ולילה, על זה אתה ישן, זה ציפיית ישועה. הרש"י כותב, שואלים את דבר השבת, האם ציפית לישועה? הרש"י כותב, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים? הר"ן מוסיף מילה אחת, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים בימיך? זאת אומרת, כשאתה מסתכל במאורעות שיש עכשיו, איזה מפלגה, מישהו אחר לא עושה את זה, ככה מסתדר לי. מישהו אחר עושה את זה, הערבים, ממשיכים לציין לשתול, להתקדם. מחלקים מה? ציפית לישוע, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים בימיך? אם אתה רואה עכשיו שיש אפשרות מעשית, כזו מה עושים. אז כל אחד לפי כוחו. אז אנשים שהם באופי שלהם, בטבע שלהם, ללכת ולעבוד בחקלאות כל יום וכל הלילה, אז מי שלא בחורי ישיבות, בחורי ישיבות בעיקר צריכים לבנות את הנשמה של עם ישראל, לבנות את הנשמה של עם ישראל, זה התורה, יום ולילה לעסוק בתורה, אפשר פעם בשבוע, פעם בשבועיים לעבוד את הכתף, ללכת למאחזים, לתרום, לשאול, מה צריך כאן? אנשים במאחזים נאנקים יום ולילה, בלילות, שמירה. אנשים עובדים ביום ובלילה, 3-4 אנשים חיים בגבעה, עושים כל לילה שמירות. בן אדם עייף, יש לו אישה, ילדים, פרנסה, לא עייף. אפשר ללכת אליו פעם בשבועיים, לא אמרנו בסדרי הישיבה, לבקש אישור על המשנה, או במוצאי שבת, יקרים בלכת שבת למאחר, ללכת לבצע ולתת כתף. כי אנחנו בחורי ישיבות, והעולם התורה שלנו לא מנותק ממה שקורה כאן. אנחנו אכפת לנו, אנחנו דואגים. הרב הרלינד יושב מפה במון מדי יום שישי, הלך קבוע, הלך לדיבה של אברי, הלך של אבירן, הלך לעוד דברות. קבוע יום שישי. כל השבוע היה רע בישיבה ולא נורא. ימי שישי הולכים, במד בית רביעות, הולכים, במה צריך? עוסקים בנטייה, עוסקים בשתילה, עוסקים בחקלאות, בעבודה עם בעלי חיים, בסידור, בניקיון, מה שצריך. אנחנו, אנחנו חלק מזה. אם אפשר לצאת חתונות, ואם אפשר לצאת גם לסיבור שערים, אפשר גם לצאת לזה, במידה, בוודאי במידה. לא אמרנו עכשיו לסגור את, את הישיבה בשום מיני באופן, גם מצד ישיבה, גם עם אישור, וגם גם לא, זה לא נכון לעשות את זה, מחור ישיבה, מחור ישיבה צריכים להתמלא בתור. אבל מדי פעם, כן, אתם לא סימפטיה. לפעמים ארדה מתקשרת, אומרת, אני צריך עזרה, כמו שעכשיו מישהו צריך לבוא לשמור על בית חוגלה, אין אנשים. לא תהיו, כל הזמן עוברים דיר של איזים, גם של הערבים, ועוברים במקום, והרב יור אומר, לא הולכים ב400 בלי נטילת ידיים. לוקחים. אם אתה תהיה שם, לא יהיה. אז אתה אומר, לא, אבל זה 10 דקות נסיעה לכל כיוון, וזה בינתיים אני יכול להספיק שתי חברותות, וזה ביטול תורה. אתה צודק שבשיקול הפרטי זה ביטול תורה, אבל תסתכל בשיקול הכולל. מותר לתת תמיכה, אז תיקח גמרא לדרך. בסדר, לא קרה שום דבר. אפשר לתת תמיכה, אפשר לגלות סימפתיה. נמשיך בפנים. לשאול, יסוד ציפייה די שאול, אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק אחד היהדות, וזה בעצמו הדבר המעיר על חסרון ההבנה שיש בשיטה המעוטת הלשון כזאת. כלומר, אפשר לתת הרבה הסברים, בסופו של יום ציפייה די שאול, זה נהיה ענף צדדי, אז לא מבינים כלום. במקום אחר הרב כותב, באורו מתחייה, שבאמת אי אפשר להבין את ה... אי אפשר להתחבר ל... זה זכות, לזכות להצטער על החורבן. להצטער על בימי בין המצרים, וגם כל השנה, כמו חצור. לא פשוט. רואים אנשים שלא מסתערים. קראתי פעם בחור שבכה בתשעה באב בהרבה דמעות, ואחר הצהריים ישב וקרא סיפורים. אבל גם שבעות דמעות שלו, בסדר. ואם כזה נראה שעצר בימי בין המצרים, זה אוי, מה היה לנו? היה שם ידי נשים רחמניות בשביל ילדיהן, בסדר, אני יכול לספר סיפורים. לצערם יש לנו גם בדור הזה סיפורים על פיגועים ועל משפחות שכולות. לא צריך דווקא להגיד על מרתמת ביתוס, שהייתה עשירה, והכניסה אוכל, ועד שהשליח חזר, בסוף וזה, והתדרכה לגללים של איזה... של בהמה, ומרוב גול, היא מתה, כבר בגיטין. אוי, מה היה לנו, איזה... יש לנו מאז, אחד מהרבה צרות מהן. כל הצרות החיצוניות זה תשקיף של צער פנימי הרבה יותר גדול שיש, שחסר בעולם. זה זכות לזכות את זה, בעיקר על ידי תורת הסוד. אדם שנמצא במקום הזה, וגם אדם שלא מדרות עשרות, הוא מחובר במציאות, כמו שאתה. למה להגיע ליריחו? מה לבחת? המציאות תורת. כי אנחנו פה, כי זה שלנו. איך אפשר שזה, שיום יום יש כאן דגל אשף, ואנחנו ישנים בשקט, זה לא תקין. צריך לצעוק על זה, צריך למחות על זה. יש היום שדולת ארץ ישראל בכנסת. צריך לבוא להם, להגיד, שדולת ארץ ישראל, מה עם ארץ ישראל כאן? זה תפקיד שלנו. איך אפשר להמשיך כך? אז זה צריך להפריע כן, דוד המלך לא ישן בלילה, אומר, אם אתה נשינה את נילה, את הבית תנומה, עד אמצע המקום להשיבה. אז אתה דוד המלך קטן. כמו שאתה לומד מזמורת תהילים, ואתה לא מתייחס לבוא ספר היסטוריה. כן, כאן דוד המלך, ובוכו מפני אבשלום, ולא כמו שיש כל מיני מפרשים. כאן הוא ברח, הוא היה במצווה, הוא מתפלל, ואני קורא את מה שהוא אמר. כן, ומה אני? אני, שמע, טוב לי בחיים. עכשיו קצת חם, אין כאן מזגן, טוב, אבל עוד מעט, נלך לאוטובוס. סוף סוף מה בא לי? דוד בבוכו מפני אבשלום, בנו אמר, השם על אבו צנאי. חזן אמרו, זה גם על גוג כמו גוג, מדבר לחמר על עצמו. כן, זה הביטוי של רוח קודש, רוח קודש, דבר שהוא מאוד ממדים, כלומר, זה גם היה מעורב בישראל, ויש לזה השלכות. ואתה דוד המלך קטן, דוד המלך הוא ליבם של ישראל, אז מה שעובר דוד המלך עובר גם עליך. ולכן יהודים, אנשים פשוטים מה עושים, קוראים, תהילי, ככה הוא בלי שהוא מתחבר לזה, והוא צריך גם בלי שהוא מבין כל מילה, והוא מחובר לזה. אז מדבר לחמר, אל תן שלט עיניי לך, רק מה, נמצא מקום להשם, אנחנו צריכים להרגיש את זה, לפחות לשאוף להרגיש את זה. לא
מרגישים השואפים לזה. אם אני אגיד, כמו שאם לי יש לי לא הבית, לא הייתי יכול לשאול בעיה. אז ככה, אני לא יכול לשאול כשאני לא נמצא שחולה.
כן.
אז אני באמת לא יודע. אז איפה, מה אני כן אעשה?
זה לא פועל.
אני לא, אין לי את הכוחות שאתה
יודע. מה להמשיך?
קודם כל תפילה, דבר שנמצא כאן. דבר שלישי, לחשוב. אנחנו עכשיו יש היום גם פגישה עסקים עם הסרט הדורים, היה שבת, בואו נחשב. הגיעו 700-800 איש, למרות המחסומים של המשטרה, נקלו לנו מאוד קשה, תגיד 700-800 איש, ואתה עצר את המוצאי שבת. יופי, עכשיו מה? עשינו שבת, אנחנו עשינו את שלנו. צריך עכשיו, עשינו השתעדות, עכשיו יציאת המשפט. לא, צריך לשבת. מישהו אמר לי, בוא, צריך להיפגש עם שדולת ארץ ישראל בכנסת, לדבר איתך. צריך להיפגש עם עוד חברי כנסת, צריך להיפגש עם ראשי מועצות, היום יש פגישה עם עורך בכיר, בכיר של איזה עיתון. לשכנע אותו עם פופ, לתת את זה יותר פרסום, זה המון המון עבודה. כל אחד לפי כוחו, ואם מזכורים לך לבורבות להשתתף להדבקות, לחלק פליירים ולעשות את רמה, מה שאפשר. צריך לפרוט לדעות שיש מוטיבציה, צריך לפעול עם ספר. אין מצווה לבלבז כוחות על שום דבר. מתפללים שלא ניגע לריק. אבל אם יש משהו ש... כן, אפשרי שכאן משהו מבסס. יהיה כאן גרעין שמגיע לכאן, מדי פעם, פעם וחודש, מגיעים לכאן כשאפשרי, ומגיעים לבית חובלה וזה, ואחר זה כן, הם הולכים לחברי כנסת ולשרים, כן, יש כאן דברים, תעזרו לנו, אנחנו עושים פרסום, אנחנו עושים תקציבים, אנחנו עושים עזרה, אנחנו רוצים להתפתח. אחרת, אז יש לנו אחת עוד, המקום כאן בסכנת משימה. ככה מרגישים התושבים החילונים באזור, שמייבשים אותנו, וחמנו, ולא עוזרים לכם. ויום אחד, בכל מקרה, זה יהיה מדינת ירדן או מדינת פלסטין. מישהו צריך לעשות סדר יום חדש, להרים מפה חדשה. צריכים להפעיל את זה הרבה חשיבה. חשיבה על נאס"א. טוב, לא שוללים אנחנו כאן, הרב חותם, הוא אומר, לא שוללים אנחנו כל נמצאו בהבנה, המיוסד על ישרות, ברגישי דעה, ביראת שמיים, באיזו צורה שהיא. כלומר, לא כל הסבר חייב להיות בנוי רק על תורת הסוד. הרב פתח כאן עם הכרת הרזים, תורת הרזים, לא כל דבר חייב להיות בנוי על תורת הסוד, ואם זה לא סוד, אז זה לא זה. למרות שיש מקומות שככה משמע, בואו נביא לה כתב בכלל מקומות, העם אומרים שהכל צריך לעמוד על הפשט, ובואו נביא לה כתוב הפוך, כתוב שהכל צריך לעמוד על הסוד, וכל פשט שהוא לא מתאים לסוד, הפשט לא נכון. ככה כתוב בגרם. אז הרב לא מחמיר כדי כך, הוא אומר, יכול להיות הרבה סוכות מוסר, והרבה סברים בתורה, שהם לא מיוסדים על תורת הסוד, על כל מיני ישרות, רגישי דעה, יראת שמיים, באיזו צורה שהיא. בסדר, אפשר עוד כיוונים של הסבר. אבל את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים, אם יש שיטה כזאת שהיא נגד סודות התורה, ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. כי זהו אסון, בלי סודות התורה, זה כמו שורשים של עץ. תורת הנגלית, החלק שבולט מעל הקרקע, ועץ גם שורשים. אם רוצים לנתק את השורשים, נגיד מה אכפת לנו מהשורשים, אי אפשר לאכול אותם. אין להם טעם, אין להם צבע, אז לא צריך אותם. אתה ככה הורס את התורה, אתה הורס את היסודות של עם ישראל. אבל קודם כי זהו אסון. עכשיו חייבים למחום איתו, בעצה ובתבונה, בקדושה ובתבונה. צריך בעצה ובתבונה, בגלל שלפעמים צריך להילחם גם, וגם מול תלמידי חכמים. לא פשוט. תגיד לו, אתה לא בסדר, אתה חוטא, זה לא בסדר. צריך לדעת איך להילחם, בגבורה ובקדושה, לדעת להילחם, לא להיות מוכנים לזה שאין השפעה של תורת הסדר. יש לפני כמה חודשים, היה רעיון של הרב סופרמן בעולם קטן, בוקר הוא היה בישיבה, תפילה עם הנץ. היה רעיון שלו בעולם קטן, עם ראשי ישיבת הרמור, משפיעים ביותר שם. שאלו אותו פעם על היחס לתורת הסוד, לפעמים נראה שהם ממדרים מאוד את תורת הסוד, לא מגושים לא לכתבי הארי, ולא לזוהר, ולא לרחל, ולא לחסידות, מאוד ממדרים את זה. הוא אמר, מה פתאום, להפך? כל כתבי הארי הוא מלאים מפריעה לתורת הסוד. ואי אפשר בלי זה, אלא אומרים, לא עכשיו, איך ניגשים, לגשת לזה בצורה ראויה. הוא אמר, ולא עוד, תשימו לב, זה עכשיו שם של ישיבה אחרת, כלומר, עיקר הוויכוח בינינו לבין הישיבה השנייה, זה על הנקודה הזו. היחס לתורת הסוד, בלי תורת הסוד, אז היחס לתנ"ך זה סוג של היסטוריה, או ארכיאולוגיה, או פולקלור, כמו שירנה אמרה קודם, נכנסים לפסיפס כאן בתור, היסטוריה, מוזיאון מבלי, ארכיאולוגיה, יש כאלה שאוהבים לחטט בכל מיני חרסים, אז זה מעניין אותך, אבל זה לא מעניין. בלי תורת הסוד, התורה יכולה להתייבש ולהפוך לעיתון בוקר חס ושלום. במקום זה בתורת הסוד, התורה חיה. ולכן, מתוך התורה החיה הזאת, אז מתייחסים לכל התחומה של ישראל בארץ, לדבר חי שאנחנו נמצאים בתוכו ופועלים בתוכו. טוב, עד כאן, בואו חזרה.
קדיש. קדיש.
קדיש, עוד איך העניין הקשור, אני רוצה לראות בכל זאת, אני רוצה לראות בכל זאת.
Amen.